שבוע טוב. זכיתי הפעם לדבר על אורי, תמיד זה קשה, גם בחמש דקות, גם בשבעים דקות, גם בשבעים שעות. אז ניגע בנקודה קטנה, נקודות קטנות, כי אני חושב שעל אורי זה אחד הדמויות שאפשר לגעת בכמה נקודות, לדבר על זה קצת קשה. אז למדתי הרבה על זה נקודות לגעת, וגם בפרשה בשבת חשבתי על זה הרבה, ויצא לי לחשוב על נקודה אחת, פרשת משפטים, שהיא פרשה עמוסה במצוות. פעם למדתי את הפרשה עם בחורים, אז אמרתי לכל אחד שיגיד לי מילה אחת שיש לו להגיד על הפרשה. ככה פתחנו. אז בפרשת משפטים אמרו, אחד הבחורים אמר כבד. מלא פרטים. אז אני חושב שאורי, גם מה שהספקתי להכיר אותו, וגם מה שאחר כך עוד הרבה סיפרו עליו, וגם כתבו, אז למדנו דרכו שהרבה הרבה פרטים, ואיך לא לטבוע בהם, אלא ההפך, דרך הפרטים, להתעצם, לראות איך הכל, בעצם כבנייה אחת, לבניין שלם. אז זו נקודה אחת שחשבתי להזכיר. ובכלל, בחיבור המיוחד שהיה לו לנושא של תורה ואמונה בכלל, אז חשבתי להגדיר את הדברים שאורי היה מהיהודים שמסתכלים עליו ואומרים, זה יהודי עם שפע. שפע בראשי תיבות זה השין, זה השאיפות. אורי, לא משנה על מה הייתי מדבר איתו ואיך, וכדרך אגב, כמעט כל שיחה זה היה עוד שאיפה שהוא מתכנן, רוצה, השיג ורוצה עוד. כשאדם שואף הרבה פעמים, אז יש בעיה שדרך הוא כל הזמן שואף ורוצה ורוצה הרבה, זה יכול לגרום לו איזה תסכולים אולי, לא מספיק, הצלחתי. אני חושב שאורי יישם את הדברים שחז"ל אומרים, איזה הוא עשיר השמח בחלקו. לא אומרים הוא מסתפק בחלקו, כי עשיר אמיתי הוא רוצה, עשיר ברוחניות, הוא רוצה כל הזמן, העשיר בגשמיות, אם הוא רוצה אז הוא לא עשיר, בעצם חסר לו משהו, אבל העשיר ברוחניות הוא רוצה ורוצה ורוצה, אבל הוא שמח במה שיש בו, ואת זה שהוא רוצה עוד, זה לא פוגע בשמחה. אני חושב לנקודה של השאיפה של כל הזמן לשאוף ולהיות שמח במה שהוא נמצא עכשיו, אבל הוא שואף עוד, זה אחת הנקודות שיחידה את אורי. נקודה שנייה, הפי זה הפשטות. עם כל כמה שהוא ידע, והידע עולה, והידע בתורה שהיה לו, והידע בכלל לבני אדם, והקשרים שלו בכל הארץ, אולי בכל העולם, וכל, באמת עם הדבר הגדול שהיה לו, אז הוא לא שמע על פשטות. ושוב, אני הכרתי אותו בשנים האחרונות, אבל עם כל מה שאחרי, גם אחרי שהוא נפטר, וגם שמעתי מחברים שהיו יותר קרובים אליו, באמת היה לו כל הסיבות לעבד את הפשטות הזאת. הוא שמר עליה בצורה מאוד מיוחדת, והכל, ואתם דיבור גם הרבה, אני חושב, הכל עטף אותו, נושא של ענווה, זה העין של השפע. הכל היה מתוך ענווה, שאדם שיש לו, השיג עשירית מה שהוא השיג בחייו, הרבה פעמים נקודת הענווה חסרה, והוא לימד אותנו שבאמת נשפחה ממנו עמידת הענווה הזאת. הדבר השני שגם אנחנו, אני חושב שהנחת הגדולה ביותר של היצר זה שמשפחתו וחבריו משאירים את דרכו, משפחתו, בטח אנחנו רואים ושמחים ולראות את כל הנפלא שאורי ורינתיה הצליחו באור השם ורינתיה ממשיכה בעולם הזה, ואנחנו גם כחברים, דבר השם גם נזכה להמשיך את השפע הזה שהיה לו בעזרת השם. תודה.
נראה לי שיש פה דף אחד בכל שניים. שבוע טוב. זה גם זכות וגם חובה וכבוד גדול בשבילי להיות כאן. להיות פה גם להורים של אורי ושל הדברים. ולעמוד וללמוד ביחד. לימוד, שיעור. גם כזה שעומד בפני עצמו. אבל גם כזה ש... מוקרן מהדמות של אורי ומהנגיעות שהוא נגע בכל אחד מאיתנו, כל אחד במקום שהוא פגש אותו, בזמן שהוא פגש אותו. הצד השווה שבכולם שהמפגש תמיד היה משמעותי, בין אם הוא היה קצר, בין אם הוא היה ארוך, בין אם הוא היה ארוך הרבה שנים, בין אם הוא היה בזמן קצר, כי קצת פלא כזה, כי לפעמים דווקא טווח ארוך אז כבר מתרגלים, ואנחנו רואים לא, דווקא אנשים שהכירו את אורי הרבה מאוד זמן מדברים על ה... דיברו על המשמעות, וגם כמוני שהחליתי להכיר את אורי יחסית זמן קצר, בקריאות כאלה קצרות, אחת שנה האחרונה יותר, אבל כל מפגש הוא היה מאוד מאוד משמעותי. אז כשביקשו לי לדבר ואמרו שזה עושה כאן במידות, אז מה שקפץ לי ישר לראש זה צמד המילים במסכת אבות, חלק ממלכי דברים שהתורה נקנית בהם, זה נושא בעול עם חברו. מידה כזאת. נושא בעול עם חברו, הפשט הוא, האדם הוא לא תקוע רק בעצמו. הוא מסתכל, הוא רואה שחבר שלו, יש לו איזשהו עול, אז הוא מכניס את ה... מכניס את היד מתחת לאלונקה, מה שאומרים, ולא לא, לא נותן לאנשים לסחוב לבד. וזה תכונה יפה מאוד, כולם מכירים את זה מהצבא. מי יותר נכנס מתחת לאלונקה, מי פחות נכנס מתחת לאלונקה, מי סוחב ביחד עם, ביחד עם חברו. זה נראה הפשט של המשנה. אפשר גם להגיד את זה אולי קצת, לפחות שהמשנה כאן אומרת את זה במיוחד ביחס ללומדי תורה, כי יש איזו תנועה בלימוד תורה שיצא של התכנסות, של התרכזות, שאדם כרגע עסוק בעצמו, הוא עסוק בהתפתחות אישית, הוא עסוק בלימוד, אז הוא יכול עלול לשכוח, חס וחלילה, את העניין החברתי. אז אומרים לו, אדוני, תדע לך, נושא בעול עם חברו, הדבר הזה מידה שהתורה, התורה נקנית. לפני הרבה שנים, כשגרנו בירושלים, ולמדתי, הייתי לומד בערב באיזה בית מדרש מסוים, לא נגיד את שמו, והבית מדרש הזה היה, הוא היה כולל במשך היום, אבל בעצם הוא היה בית כנסת. זה בית כנסת שהרח לבית מדרש. אז הגיע, בדיוק הייתי שם בזמן... מנחה ערבית כזה, הגיע הגבאי של בית הכנסת, ועוד היה שם איזה אברך אחד. אז הגבאי התחיל לסדר, והיה הרבה כוסות כזה, קפה על השולחן. אז הגבאי כזה בעצם, באמצע כזה קם, ומסתכל עליו ואומר, אתה לא בסדר, ישבתם פה את הכל עם וולגן, למה אתם לא מסדרים כשאתם גומרים? אומרים, נכון, אתה באמת צודק, אני אגיד לחבר'ה. טוב, אז הגבאי ממשיך לסדר, פתאום הוא עוצר ואומר, אז למה לא תעזור לי? הוא אומר, לא יכול, אני לומד תורה. ככה אמרו, אסור לי, אני לומד. אז הוא ככה הסתכל, לא הביא, אתה לא כזה ככה. אז הוא צריך לקום ולעזור, כמובן. צריך להשאיר מראש מסודר, אבל... אולי איזה מין דיבור כזה, נושא בעול עם חברו. אבל, על גבי הדבר הזה, על גבי נושא בעול עם חברו, יש איזושהי התפתחות נוספת, הרחבת מעגל, שאני חושב שהיא מאוד מאוד נדרשת ונצרכת לנו, כחברה, כקהילות, בגלל שיותר ויותר קשה לנו להבחין בעול שמישהו נושא. דרכי ההסתרה היום הן מרובות. גם כל אחד מאיתנו חי בבית, כל אחד חי עם עצמו, יכול להיות באיזשהו מעגל סגור, ולהבחין בדבר הזה נהיית מלאכה יותר ויותר מורכבת. פעם אדם, אם היה לו קשה, היו רואים את זה. במיוחד בדוגמאות ש... שהוא סוחב איזה משהו, רואים שקשה לו על הגב, רואים שקרה איזשהו משהו דרמטי, אז ניגשים אליו, אבל יש הרבה פעמים איזה עול פנימי, עול רגשי, לא תמיד צרים אליו לב, ויכול מאוד להיות שהמשנה הזאת, נושא בעול עם חברו, מקבלת איזו הרחבה ופיתוח משמעותי כאן, במדף שלפנינו, בפסוק אחד בספר ויקרא. הפסוק הזה פסוק שמאוד מזכיר גם פסוקים שקראנו בפרשה, רק אני אגיד שהפרשה שלנו, פרשת משפטים וגם פרשת בהר, הן פרשות מאוד מאוד דומות, אפשר ממש לשים אותן אחת על השנייה ולראות שהן מדברות כמעט על אותם נושאים. אם אנחנו נקרא את הפרשה מלמעלה בבריף כזה, מלמעלה נראה שיש מילה אחת שכל הזמן קופצת, והמילה היא רעך, רעך או אחיך. זה שתי מילים שכל הזמן הן כמו קופצות כזה מלמעלה, כלומר רוצים להגיד לנו בסדר, בסדר, דיני ממונות, דיני זה, הרבה נזיקים וכאלה, אבל בסוף בסוף תזכור שמדובר בחבר שלך. ואם אין אמון בתוך החברה, אז שום חוזה לא יוכל לתרגם את זה. וחלק מהפסוקים, אחד הפסוקים, זה הפסוק שלפנינו, וכי אמוך אחיך ומתה ידו עמך, והחזקת בו, גר ותושב וחי עמך. זה פסוק מאוד מאוד מעניין, גם לא ברור. כי אמוך אחיך, יש לו איזה קושי, בסדר, הוא נהיה נמוך, אולי זה בגלל עומס פיזי, אולי בגלל איזה עומס רגשי, אולי קרה לו איזה משהו, הקומה שלו טיפה שחה. ומתי ידו עמך? אז מה זאת אומרת מתי ידו עמך? זה פסוק שאין לו פשט, מתי ידו עמך? הוא לא איתי, הוא מולי, וגם מה זה בדיוק מתי ידו? אז תראה שהיא בעקבות חז"ל, הביא כאן מדרש מאוד מאוד משמעותי. אומר רש"י, והחזקת בו, אל תניחהו שירד ויפול, ויהיה קשה להקימו, אלא חזקהו משעת מוטת היד. מתי ידו עמך, הכוונה, שאתה שם לב, שלרגע אחד, האחיזה שלו מתרופפת. משהו באחיזה שלו מתרופף. זה הרגע שאפשר לעזוב. זה הרגע הכי משמעותי, אם תשים לב. משהו באחיזה מתרופף, הוא פתאום מפסיק להגיע. הוא פתאום מתחיל טיפה להגיע, הוא קצת מסתיר. משהו שם מתרופף מהרגיל. זה הזמן שאפשר להתערב. במקום אחר, מאזור אחר, היום, משלימים מראים שבעיות חמורות, נגיד, בשלום בית, בזוגיות, זה דברים שאם היו מגיעים לטפל בהם בשנה הראשונה, כשהם התעוררו, היה אפשר לטפל בהם, ואפילו זה היה מעצים את הזוג, אבל ברגע שלא טיפלו בזה, הלך להידרדר, הלך להתעצם, עשו כל מיני קשיים, אז עכשיו, כשהם מגיעים כבר, לפעמים זה קשה מאוד, לפעמים זה מאוחר מדי. למה זה דומה? למסוי שעל החמור. עודהו על החמור, אחד תופס בו ומעמידו. נפל לארץ, חמישה אין מעמידים אותו. איזה יחס. אז יש כאן איזה מין קריאה, לכן כאן מאוד מאוד מזכיר את נושא בעול עם חבירו, המסוי הזה שעל החמור, יש פה איזה קריאה לרגישות יותר גבוהה. לתשומת לב, לא כשמישהו נופל, ואז, מישהו נופל, או מישהו בבית חולים, או מישהו, אז כבר כולם שמים לב. יש את הרגע לפני, ששם צריך סנסורים רגישים. ושמתי לב, אני אגיד לכם את הסוד הזה, שאנשים, יש להם תכונה כזאת שהם זורקים חוטי דייג. אתם מכירים מה זה חוטי דייג? חוט דק מאוד, הוא חזק, אבל הוא קצת בלתי נראה, אני רואה. אבל זורקים. כן שולחים איזה רמזים, כן שולחים איזה חוטי דייג, ואפילו עם איזה קרס כזה קטן, ומקווים שמישהו כן יתפוס את זה. אבל לרובנו קשה לראות את החוטי דייג האלה, אנחנו צריכים שיראו לנו משהו גדול. וכאן רש"י אומר, קורא לנו לשים לב לחוטי דייג האלו. לאיזה מין רגישות, לתשומת לב, לחשדנות במובן הבריא שלה, לשאלה נוספת מעבר למה נשמע. עוד משהו אחד טיפה יותר הלאה, למשהו שיכול לגרום לך, ולפעמים לא צריך הרבה, לפעמים צריך איזה עידוד, לפעמים צריך מילה טובה, לפעמים אפשר לפתור את זה ממש משהו מקומי, אבל זה חשוב להיות שם. הנושא בעול עם חברו, זה כשהחבר עוד עומד, והוא נושא בעצמו עם העול, ואתה נכנס מתחתיו, אתה נושא איתו. לחכות שהוא ייפול, ואז להרים אותו, אומר רש"י כבר חמישה אין מעמידים. אז זה אפשרות אחת להתפתחות של הנושא בעול הזה. אפשרות שנייה, מביא כאן המדרש על הפסוק הזה. וכי אמור חכם ומתי ידו בהחזקת בו, כתיב אשרי משכיל אל דל. אמר רבי יונה, אשרי נותן אין דל אל כתיב כאן, אלא אשרי משכיל אל דל. הווה מסתכל בו, היה אך לזכות עמו. רבי יונה ככה היה עושה. בשעה שעברה, אני ובן טובים ובן גדולים, שירד מנכסיו, הוא מתבייש לי כך, היה הולך אצלו. ואמר לו, בפיל ששמעתי שנפל לך ירושה במדינת הים, אלך החפץ זה. וכיוון שאת מרוויח, את נותנו לי. ובשעה שהנותן לו, היה אומר לו, במתנה נתתים לך. אז המדרש על הפסוק הזה, וכי אמור חכיך, ומתי ידו והחזקת עמך, מתי ידו עמך והחזקת בו, מביא פסוק נוצב, אשר משכיל דל. משכיל דל זה מתבונן עם השכל אל הדל. ומנסה לעיין מה אני יכול לתת לו שיעזור לו לקום מחדש. שיקים אותו על עומדו. כן? עושה כאן איזו פעולת הסתכלות שכלית. כן? אז רבי יונה כאן, הוא ראה איזה אני, בן טובים ובן גדולים שירד מנכסיו. אז הוא מחזיר אותו בצורה, נותן לו איזו הלוואה. אומר לו, בוא, כשיהיה לך תחזיר לי, ורק אחת אחרי שלו, אומר לו, לא, אתה תחזיר לי במתנה. הוא משכיל אל הדל, ולהתבונן, מה זולת באמת צריך, זה לצאת טיפה מהמקום שלי, ולהסתכל מה הוא צריך, מה יכול לעזור לו. לא תמיד זה מה שחשבנו. לא תמיד זה מה שאנחנו חושבים שהוא צריך. לפעמים זה משהו אחר לגמרי. זה עוד יותר מעצים את הרגישות, את ההתבוננות, להסתכל מה השני באמת צריך, מה יכול לעזור לו, מה יכול לסייע לו, באיזה, הייתי אומר, זה טיפה לחשוב מחוץ לקופסה לפעמים. לפעמים לארגן דברים אולי אפילו בלי שהוא ידע. זה לעשות איזה משהו שהוא גם טיפה מפתיע. לא רק העזרה הצפויה מראש, העזרה הרגילה. עכשיו כאן אני רוצה להגיד עוד איזה משהו, תראו. מיד נמשיך כאן בהתפתחות, אבל אני חושב שאנחנו ממש חווים את זה כאן במקום הזה עכשיו. זה בדיוק ההתרחשות. יש את המדינה. המדינה היא מלמעלה, בסדר? יש. ובסדר, המדינה עושה מה שהיא עושה. יש אחד על אחד. חברים, קרובים, שזה גם עושים מה שיכולים, אבל יש איזה תווך באמצע שהוא נקרא קהילה.
ואת הרגישות הזאת, זה בדיוק התווך שיכול לייצר אותה. שיש קהילה, שזה רשת של אנשים שקשורים ביניהם, בקשרים של אהבה ואחווה ורעות, הולכים ביחד הרבה מאוד שנים, התווך הזה, שהוא מאוד מאוד חשוב, בחוץ לארץ הוא יותר משמעותי, יותר תפס מקום, בארץ הוא גם משמעותי, אבל צריך להיות יותר משמעותי. התווך הזה, המרחב הזה, הוא בדיוק המרחב שבו אפשר לשים לב מה פלוני זקוק, ולא תמיד זה כסף, ולא תמיד זה עניין כלכלי. לפעמים זה עידוד, לפעמים זה אמון, לפעמים זה אדם שהוא צריך שזה מישהו ידחוף אותו, לפעמים זה לשדך, לחבר. זה יכול לפתוח לנו את מעגלי העזרה והסיוע ותשומת הלב להמון המון גוונים וגווני גוונים גוונים שיכולים לתת המון המון לאנשים, וזה יכול לקרות רק בתוך תווך של קהילה, כי היחיד הוא מוגבל, יש לו לא כל הזמן בידיו, וגם לא כל היכולות ולא כישרונות. הכלל, המדינה לא רואה ברזולוציה הזאת, ודווקא המרחב הזה שהם כמה עשרות משפחות שהן מחוברות ביניהם, וכל כך הרבה עזרה אפשר לעשות מכל אנשים. רק אני אספר לכם איזה משהו מקהילתנו הקדושה. יש כמה וכמה משפחות ברזילאיות שהגיעו לנו. אחת המשפחות, אז חיפשו עבודה. אז אחד החבר'ה אצלנו עובד בחברת הייטק שהיא עובדת בלנהל חוות חקלאיות בברזיל. אז הם היו צריכים מהנדס דובר פורטוגזית, שמהנדס, כאילו, אז רק את החיבור הזה. איזה ברכה זה הביא לחברה, איזה ברכה זה גם הביא למשפחה שהגיעה. זה מין חיבור כזה שנותן המון. זה לא צדקה, זה לא חסד, זה לא שום דבר, זה פשוט למצוא למישהו עבודה בדיוק במה שהוא צריך, וזה יכול לקרות רק בתוך מרחב קהילתי, כמו שקורה כאן, כמו שקורה בעוד מקומות. כמה המרחב הזה, כמה התווך הזה הוא חשוב. אז בעצם זה עוד איזו הרחבה של היכולת לשים לב למישהו, לפני שצריך 5 או 50 כדי להקים אותו. כשהמסע עוד עליו, כשהוא סוחב, כשהוא עוד עומד, אבל הוא צריך, כמו במסע בצבא, שעוד יש לך כוח, אבל כשפתאום בא מישהו ודוחף אותך בעלייה, זה נותן לך עוד כוח ואתה כבר גומר את זה בכוחות עצמך. לתת לאנשים את הכוח להתמודד עם הדברים בעצמם. לתת לאנשים את הכוח שיהיה להם כוח לתת לאחרים. בספר משלי יעקב נותן עוד התרחבות. וכי ימוך אחיך מדרש, אדר עוד הכתיב אשר משכיל אל דל ביום רעה, אותו פסוק שהזכרנו בתהילים, רוצה לומר, ביום שיש לו רע, ואם כל זה ייתן ליבו לרחם על העני, כי מה שיעשה חסד ביום טובה אין בו פלא, כמאמר ברבות הטובה רבו אוכליה. וזה משכיל אל דל ביום רעה. כי נפשי יודעת מאוד, כי רעת העני היא כפולה. ואם כן העשיר, גם ביום רע ישכיל ויבין, כי לעני רע ממנו הרבה יותר. וזהו כי ימוך העני עמך, ומתי ידו עמך. רוצה לומר, גם אתה לא תעמוד בקרן נורא של הצלחה, ועל כל זה תיתן דעתך להשכיל אל דל. וכשאני רואה את התורה הזאת של המשלי יעקב, אז הדין של אורי באמת בא לי מול העיניים. כי להיות במצב סטנדרטי ובריא וזה, ולדאוג לאחרים, או לעבוד את השם יתברך, או להתפלל, אז זה מצופה מכל אחד ואחד מאיתנו. אבל לשים לב אל הזולת, כשאתה בעצמך נמצא במצב לא פשוט, כשאתה בעצמך נמצא במצב מורכב, לשים לב אל הזולת, לשים לב אל האחרים, לרצות את הקשר איתם, להזמין אותם אליך, להיות חלק מאיזשהו מעגל כללי, זה כבר סיפור אחר לגמרי. ואני חושב שכולנו, כל מי שזכה להיות בצופה של אורי בחודשים, בחודשי האשפוז, שם לב שאנחנו נמצאים ליד אדם שכל רגע הוא כללי. כל רגע הוא כללי, כלומר הוא נמצא בתוך סיטואציה שהיא מטבע הדברים מאוד מאוד שואבת פנימה, ואדם מאוד מאוד עסוק במצבו, וכל פעם שהגענו, אז היה דיבורים אחרים, על מצבם של אחרים, על עניינם של אחרים, על עם ישראל, הספרתי לו פעם איזשהו סיפור, אז אני אומר ככה, זה היה מספר בסדנאות שלי, היה מי לדבר, זה היה מישהו נמצא בתוך מצב, אבל דבר שלמרות שהמצב הזה הוא מצב מאוד מאוד מזמין לזמין שקיעה פנימה, לא הייתה שקיעה פנימה, אתה היה המשך הבטא החוצה. השם משכיל אל דל ביום רע, גם כשאדם בעצמו נמצא באיזה מצב וקובץ, באיזה מצב לא מלא, אבל הוא מסוגל לצאת מעצמו, יש איזה ביטוי כזה, צא מעצמך, לצאת מעצמו אל הזולת, ולתת לאחרים גם כשהוא נמצא ביום רע. זה מבחן, אשרי משכיל אל דל ביום רע. אשרי מי שמצליח לצאת מעצמו, גם כשהוא נמצא בעצמו ביום רע, אבל לא נשאר שקוע רק בעצמו, אלא הוא משכיל אל דל, הוא מצליח לצאת אל הדל, אל האחר, אל הזולת, ולתת לו כמה שהוא יכול. הנתינה היא כאן מאוד מאוד משמעותית. מה שכל אחד מאיתנו נותן ביום טובה, אומר כאן המשלי יעקב, זה לא חוכמה, במרכאות. זה מצופה מכל אחד מאיתנו. אבל כשמתחילה זה תקופה של התכנסות, תקופה של קושי, ובכל אופן האדם יוצא מעצמו. בכל אופן האדם אכפת לו מה קורה לזולת. כן, כמה פעמים מורי אמר לנו, בוא נצא החוצה כאן, כל האפריה, כל החולים, וזה, בוא נצא ללובי. בוא נצא, כל התשומת לב הזאת, בוא נרד למטה, הדיבורים, הדברי תורה, כניסת שבת, המילה ומלכה, כל הדברים האלו שהרימו את כולנו. אדם נמצא במצבו של אורי, והוא עסוק להשכיל אל אחרים, לצאת אל אחרים. זו דגישה כאן היא הרבה יותר רחבה, רק מסתם לשים לב, אלא גם כשאנחנו נמצאים באיזשהו, כל אחד מאיתנו, באיזשהו מצב של התכנסות, וזה יודע לשים לב אל אחרים. אני מדלג על השפת אמת. שפת אמת מביא כאן מדרש, המדרש פה למטה. אומר המדרש על הפסוק במשלי רש ואיש תככים נפגשו, עשיר ורש נפגשו, עושה כולם השם. רש זה רש בקורה ואיש תככים זה ששונה סדר או שני סדרים. עמד רש עם איש תככים ואמר לו, השני לי פרק אחד, וישנהו, מאיר עיני שניהם השם, קנו העולם הזה, אני קורא למטה, המדרש למטה ככה, קנו העולם הזה והעולם הבא. עשיר ורש נפגשו, עשיר בתורה ורש בתורה. אמר אותו רש לאותו עשיר, השני לי פרק אחד ולא ישנהו, אמר לו, עושה כולם השם. מי שעשה לזה חכם, יכול לעשותו טיפש. ומי שעשה לזה טיפש, יכול לעשותו חכם. לפיכך, משה מזהיר את ישראל וכי ימו חכיך. המדרש הזה, מיד השפת אמת ירחיב, בעצם בא לומר שכולנו, באיזשהו מקום, לא בעלים על שום דבר, אלא לובים. הקדוש ברוך הוא מלווה לכל אחד מאיתנו. והוא מצפה מאיתנו שבמשהו ילווה, אנחנו נדע להעביר את זה הלאה. אם אדם קיבל משהו, שיעביר את זה הלאה. יש לו תובנות, יש לו יכולות, יש לו חוכמות, תעביר את זה, אל תשמור את זה לעצמך. אל תשמור את זה לעצמך. תחלוק את זה עם אחרים. ואם אדם מתקמצן, רוצה לשמור את זה אצלו, את הידע, את ה... אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אז אני אקח לך את זה. נתתי לך כדי שתיתן הלאה. העברתי לך כדי שתעביר לאחרים. נתתי לך תבונה, עושר, כסף, כדי שתחלוק את זה עם עוד אחרים וזה יעבור הלאה. ואם אדם מנסה להתקמצן ולשמור את זה על עצמו, אז יקחו לו את זה. זה חסד אלוקי. שניתן לנו, ולא בעלות, התחושה צריכה להיות של פיקדון, בין אם זה על החיים עצמם, או בין אם זה על הכישרונות שלהם, ומי למשהו שאני קיבלתי, אני רוצה לחלוק אותו הלאה כדי שלא יישאר, רק אצלי. וזה אומר השפת אמת, ככה. הפסוק, וכי אמור אחי רבי חזקת בו וחי אחי חיימך, ובמדרש רש ואיש תככים נפגש, מאיר עיני שניהם השם. וזה היה נוהג, אין בעשיר, אין בחכם. וממש מה שנאמר, והחזקת בו, שיש בכוח איש להחזיק ביד חברו שמתה ידו, וחי עמך. כי נקודת החיות יכול להתפשט עד אין שיעור. והקדוש ברוך הוא, ברוך שמו, משפיע בכל יום לכלל הבריאה, כל ההצטרכות שלהם, אין בנפש, אין בגוף. ועל זה מברכים, אזן את העולם כולו די כך. רק שהמקבלים צריכים להתאחד ולתת זה לזה באחדות אחד. יש פה איזה מין טריק שהקדוש ברוך הוא עשה. סידך אותם. כל יום יורד לעולם קובץ, כמו בחרום, כזה יורד קובץ, עם כל ההצטרכות של כל בני האדם. הכלכלית, החומרית, וגם הרגשית, וגם הנפשית. הכל יורד. אבל מה שאני צריך נמצא אצלך. מה שאתה צריך נמצא אצלו, כל אחד, הקדוש ברוך הוא ירבב את זה. ביגן את זה בכוונה. כדי שנבקש אחד מהשם. ולכן אם אני רואה, או אני עובר ליד מישהו שזקוק לעזרה, זה אומר, לפי המדרש הזה, שהעזרה שלו נמצאת אצלי, ולכן יראו לי את זה. הוא יכול לקבל מה ששלו נמצא אצלי. העידוד שלו, האמון שהוא צריך לו, ואני עכשיו אמור לתת לו. לפעמים גם הפתרון הכלכלי, לא משנה, זה נמצא אצלי, מה שהוא צריך. ולכן מראים לי את זה. ואם אני, נראה לי שלא, פתאום, איך אני יכול לעזור לו? אז זה טעות. אתה כן יכול לעזור לו. מאיר השם עיני שניהם, הכוונה יאירו לך את העיניים שתוכל לראות איך אתה מסוגל לעזור לזה שעבר לידך וראית את הצורך שלו, את הקושי שלו. הוא ככה מסביר את ברכת המזון. אנחנו רואים ברכת המזון, עזן את העולם כולו בטובו וכן בחסד וברחמים רבים. אז מה זה בכן? חסד אנחנו מבינים, הקדוש ברוך הוא משפיע עלינו, חסד זה השפעה, רחמים, רעם. נותן לנו את המזון באופן שאנחנו נוכל לעכל אותו. מה זה בכן? מה יפה בזה, באוכל? יש כאלה אומרים שזה הצבעים של האוכל, פלפלים בארבעה צבעים, וכן על זה הדרך. אבל כנראה שמה שהשפת אמת מבאר, שהיופי של הסיפור הזה הוא, שזה בדיוק ההבדל בין אם אדם, נתתי את זה לתלמידים שלי במכון, אם אדם מכין את האוכל לעצמו, מגיש לעצמו, שמגישים לו. נכון, אמרתי להם, בואו, במכון מאיר בזה, בחדר אוכל, תעשו פעם ניסוי, תרדו לשולחן, תוכלו, תשבו כולכם סביב השולחן, אף אחד לא יגיש לעצמו, כל אחד יגיש לחברו. מה תרצה, אדוני, בבקשה, מהפירה, שעושים לך, רוצה לך, בבקשה, קצת סלט אדוני ירצה, קציצה אחת או שתיים, וזה, כן, אל פי, זה לא... זה רק שמות, מהמחור, להסתכל, אנחנו טוענים שהאוכל במכון מאיר זה קונספירציה לעידוד החתונה, כמה שיותר מהר, כמה זמן אפשר... אז... ואז כאילו אתה תגיש לחבר הזה, כמו המשלוח מנות, מחלף לסעודתי או הדדו. יש בזה חן, לאותו אוכל, לאותו אוכל, וגם יכולתי לקחת לבד. אבל כשמישהו מגיש לי אותו, מה תרצה אדוני, וככה בכיף, אז זה הופך את זה לנעים, הופך את זה לחן, הופך את זה ל... אז ככה הקדוש ברוך הוא רוצה, יכול היה לסדר הקדוש ברוך הוא שכל אחד יהיה לו את כל מה שצריך בתוכו, אבל זה היה בלי חן. וכשאני מקבל ממישהו, ואז בגלל שקיבלתי ממנו זה מעורר בי את הרצון והתשוקה לתת לאחרים, כי אני קיבלתי, אז אני רוצה להעביר הלאה, לא תמיד אני יכול להחזיר עם מי שקיבלתי ממנו, אבל אני כן יכול להחזיר הלאה ולהעביר את הטוב הזה הלאה, זה הופך את העולם למלא חן. הופך את העולם למקום שכיף לחיות בו, למקום שהוא מלא נתינה כל הזמן, נתינה וקבלה, נתינה וקבלה, אבל זה מעגל שהולך ומתרחב. ולכן אומר השפת אמת, והקדוש ברוך הוא וברוך שמו, משפיע בכל יום לכלל הבריאה, כל ההצטרכות שלהם, הן בנפש, הן בגוף. ועל זה מברכים מזל את העולם כולו דייקה, רק שהמקבלים צריכים להתאחד ולתת זה לזה באחדות אחד, ואז אין מחסור דבר. אין מחסור. זה מי שאומרים שאין רעב בעולם. אין רעב בעולם. רק זה לא מגיע לאן שצריך. מישהו פעם עשה סרטון והוא עקב אחרי ה... הייתם במסעדה, נכון? מישהו פעם קיבל במסעדה את הקצה של הלחם? בשביל חליכם, אתה מקבל רק את הפרוסות האמצעיות. אז מה קורה עם הקצה של הלחם? אז מישהו עשה סרט, עקב אחרי הקצה של הלחם. עקב אחרי זה, והגיע לקונטיינרים שלמים בעצם של לחם שהולכים, אם נתרגם את זה לחיטה וקמח, זה אומר שאפשר להאכיל את כל העולם. רק זה לא מגיע לאנשים הנכונים. זה מזרח. אז הכל קיים. ואם כי אינו רואה שיהיה בכוחו כל כך, אז זה נאמר מאיר עיני שניהם השם, שעל די התאחדות ישרה עליהם ברכה. וכן בתוכחות, כתיב, הוכח תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא. פירוש שהיא מונע מלהוכיח, יש לו חלק בהחטא. כיוון שרואה ויכול להוכיח, באמת צריך חברו לתוכחה שלו, והוא מונע הטוב מבעליו, שעזר חברו הוא אצלו. תוכחה, לפעמים זה לא משהו אגרסיבי, פוגעני. אבל איזה מין הערת עיניי, תקשיב אחי, שמתי לב, נראה לי שאם תעשה ככה יהיה יותר טוב, יותר מוצלח, שמתי לב שהדבר הזה והזה, עשית את זה לא כמו שצריך, אולי תשים לבעלה, זה ממש מתנה שאפשר לתת לזולת, אם אנחנו מבינים את הדבר הזה, ויכול להיות שהמתנה הזאת שלו נמצאת אצלי, ואני צריך לדעת איך להעביר לו אותה הלאה. מסיים השפת אמת ואומר שכך ברא השם יתברך, זה העולם, שיהיה לזה סיוע מזה, וזה לזה יצטרכו, כדי שיבינו כולם כי הכל מהשם יתברך. אף אחד לא הכל אצלו. הקדוש ברוך הוא נותן, משפיע את השפע לכולם, ואנחנו כולנו צריכים לעזור זה לזה. ולא יהיה כל השלמות אצל אחד, ולכן איזה חכם הלומד מכל אדם, שיש אצל כל אחד דבר מיוחד יותר מלאחרים, מטעם הנזכר האלה. זה כבר הרחבה נוספת של הנושא בעול עם חברו שדיברנו עליו. כן, נושא בעול עם חברו זה ההבנה שאני עכשיו עוזר לו, כי העזרה שלו, שלו, שמגיעה לו, של הקדוש ברוך הוא, היא עכשיו נמצאת אצלי. זה פיקדון, אני חייב להעביר את זה, אני חייב להביא את זה למקום. אני חייב שזה יגיע לשם. שים לב לעניין הזה, כן? איך הקובץ הזה שיורד, וכל יום, כל יום, החיוכים, העידודים, הצדקות הקטנות, שנמצא, הכל נמצא אצלי וממתין שאני אחלק את זה במשך כל היום, לאנשים שממתינים, וגם מה שאני צריך לקבל, אז אולי ככה הקדוש ברוך הוא עשה, כדי שהעולם הזה יהיה עולם מלא חן, ומלא נתינה, ומלא עזרה, ומלא עידוד, ומלא נסיעה הדדית בעול, לפני שאנשים נופלים. כשאנשים נופלים, זה כבר מאוחר מדי. נדמה לי שבסין מפטרים את הרופא אם יש לו חולים. רופא מוצלח זה רופא שדואג שאצלו לא יהיו חולים. הוא דואג שהם יהיו בריאים, להתמיד את בריאותם. ואם יש לו מישהו חולה, מפטרים אותו. אז כשמישהו נופל זה קצת מאוחר. לפני שמישהו נופל, כשהוא נמצא בשלב הזה שעדיין הוא משקל על הגב שלו, והוא עדיין עומד על עומדו, אבל אפשר עוד להיכנס מתחת, ולתת שם את העזרה המתאימה, הוא אומר, השפת האמת, תדע לך, זה חובה, זה נמצא אצלך בשבילו. אל תגזול, זה סוג של גזל עם אדם. לא, הזוהר הקדוש אומר בפרשת תזריע, שכמו שאדם עתיד ייתן את הדין על הלשון הרע שהוא דיבר, על המילים הרעות שהוא דיבר ולא היה צריך לדבר אותם, ככה ייתן אדם את הדין על המילים הטובות שהיה צריך להגיד ולא אמר אותם. תגיע לשם הרדוני, זאת אומרת, למה לא נתת את המחמאות, למה לא נתת את העידודים, תראה כמה מילים טובות היית צריך להגיד ולא אמרת, לא בסדר. אז גם בדבר הזה לא להתקמצם, במילים טובות שנמצאות את כל אחד ואחד מאיתנו, שיכולות להקים בן אדם, לזקוף את קומתו, לעודד אותו, לתת בו אמון, לתת בו, לתת בו עזרה. אלה הדברים בעצם של המתי ידוע הזה, אימך, זה נמצא אצל כל אחד ואחד מאיתנו. כל מיני הרחבות של נושא בעולים חברו. אז התחלנו בנושא בעולים חברו, הדבר הכי פשוט, להיות אחריות, לקחת אחריות, מילה שהולכת איתי מאז שפגשתי את אורי, פרואקטיביות, המילה השלומאית כל כך, כן? להיות פעיל, להיות זה, לקחת אחריות, נושא בעולים חברו, אתה רואה שיש... יש משימה, יש עול, אל תברח, אלא תיקח אחריות, תיכנס מתחת העמקה, תעשה דברים שצריך. ולפעמים זה גם אחריות כפולה, גם בחלק הזה בצבא, וגם בחלק הזה בצבא, גם בחלק של המודיעין, וגם בחלק של העורף, וכמה שיותר אדם לוקח לעצמו אחריות, מצוין. אבל מכאן זה מתפתח לרגישות חברתית, לתשומת לב. אתה יכול להיות גם במצב מסובך ועדיין לשים לב לאחרים ולדאוג לאחרים. לפרק הנטורי יורד ביום הזיכרון. כבר לא מרגיש טוב, בכל אופן יורד לפני הפשליות ונמצא, מגיע לשיעור שאני העברתי, מתאמץ, שיהיה, שימשיך הלאה. גם כשאתה נמצא בתוך איזה מצב קשה, אתה עדיין רואה, אתה משכיל, משכיל לדעת. ובסוף זה להבין שאנחנו כולנו רקמה, רקמה רוחנית, לא רק רקמה אנושית, אלא רקמה רוחנית אחת. והקדוש ברוך הוא שתל כל אחד מאיתנו מה שאנחנו צריכים למצוא אצל הזולת, ואנחנו בעצם כל הזמן לומדים ומקבלים, נותנים ומקבלים. ואני חושב שכל אחד מאיתנו ש... היה אצל לורי בבית החולים ביום שישי או בכל יום אחר, ולכאורה הכיוון הוא ברור, יש חולה ויש מצוות ביקור חולים, אבל כל מי שהגיע לשם מהר מאוד התערבב ולא היה ברור מי, או כן היה ברור מי מקבל ממה, ופשוט היה שם מקבל דין מן דין. כל אחד מאיתנו קיבל ונתן וקיבל ונתן, והערבוב הזה הוא בדיוק מה שהשפת הלכת לדבר עליו, שכל מיני חלקים שכולם נמצאים. ואני חושב שאורי יצא מהעולם מלא באהבה של משפחתו, של חבריו, של כל מי שליווה אותו, מלא באהבה, והוא השאיר אחריו המון המון אהבה, המון אכפתיות והמון ערנות. ואני הולך עם המעורבות ועם הדחיפה קדימה ועם התשומת לב ועם וגם עם המבט העדין, אני הולך עם זה כל השנה. והדבר הזה הוא, אני חושב, מגדיל טיפה את הכתפיים של כל אחד ואחד מאיתנו להיות נושא בעול עם חברו, לקחת את הדמות העדינה והמתוקה הזאת, אבל לקחת את זה עוצמה פנימית, וכל אחד לתוך החיים שלו, לעוד אחריות, ולעוד עזרה, ולעוד מעורבות, ולעוד רגישות לחוטי דייג העדינים האלו, שאנשים שהם במצוקה זורקים, ומקווים שיהיו כאלה שישימו לב, יושיטו להם עזרה, בזמן שעוד זה אפשרי, ואפשר עוד להעמיד אותם על רגליהם, ולא מאוחר מדי, והדבר הזה הוא גם כן משהו שהולכת עם המבט העדין והטוב של אורי. יהי זכרו ברוך. Ну, это, конечно,